פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומעדד לכם הרבה אחרי שמסתיים את המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. תחשבו על זה. בלילה חשוך, העין שלנו יכולה לזהות 3,000 כוכבים. אם תיקחו משקפת, תמצאו כבר 100,000 כוכבים בשמיים. אבל אם תשתמשו בטלסקופ, אתם כבר תראו 50 מיליון כוכבים. כלומר, ממש מעל ראשנו בלילה, יש 50 מיליון כוכבים שאת רובם אנחנו לא רואים. אולי אף פעם לא ידעתם את זה, אבל עכשיו, בתוך פחות מדקה, זה נודע לכם. וגם התברר לנו שזה לא מסובך להבין שצפייה בכוכבים אפשרית ואפקטיבית עם הידע והכלים המתאימים. אותו דבר לגבי שוק המניות. ההתמקדות של המשקיע היום בכמה כתבות או במידע שטחי שמישהו העלה מכל מיני מקורות על נושאים שמעניינים אותו בעיקר, היא כמו הצצה שלכם אל השמיים בעין לא מזוינת. מקסימום, תראו 3,000 כוכבים. מקסימום, תהיו כמו כולם. זה אולי טוב יותר ממי שלא קורא או לא מתעדכן בכלל, אבל כסף, לא, כסף לא תעשו. אם תיקחו משקפת, אתם כבר מתקדמים וזה יפה. זה אומר שיש לכם מודעות. אחרי שתפתחו רעב לידע, אני בטוח שתקנו לעצמכם טלסקופ ואז תוכלו לראות עולם שלם של ידע. בשלב הזה של התבוננות דרך עדשת הטלסקופ, תדעו שני דברים. אחד, כמה מטופש זה להביט בשוק ההון, כמו אחד שמרים את ראשו ומביט בשמיים וחושב שהוא מבין את עולם הכוכבים או את עולם ההשקעות. 2. הדבר השני שתבינו, שלמרות שאתם רואים עכשיו את העולם בצורה הרבה יותר ברורה, דרושה לכם ענווה, צניעות ורצון ללמוד ולחקור עוד. כי אולי יש דרך לראות את העולם בעזרת כלים שלא נחשפתם אליהם עדיין. תחשבו רגע, איך אתם היום מביטים בכוכבים ובשווקים? בעיניים רגילות? בעזרת משקפת? באמצעות טלסקופ? קחו לעצמכם רגע, כי אנחנו מיד ממשיכים. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום נדבר על ניסויים, על השפעות, על השקעות. אז תהיו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. ידע והבנה הם כל הסיפור. למרות שברור לנו שאנחנו די מבינים הרבה דברים, יש לנו אינטואיציות, לקויות, כשזה נוגע למספרים. משקיע קורא שחברה מרוויחה 20 מיליון שקלים בשנה, והוא מתקשה להבין האם זה נתון טוב או לא. יש לנו אינטואיציה לקויה למספרים גדולים שאנחנו לא נוגעים בהם בחיי היום-יום. לגבי המשכורת למשל, אתם תדעו די מהר מה נחשב גבוה או נמוך. ולמה? כי יש לנו למה להשוות למשכורת שלנו. אם אתם מרוויחים 10,000 שקלים ומישהו מספר לכם שהוא מרוויח 25,000 שקלים, אתם תדעו מיד שזו משכורת טובה. אבל כשאתם קוראים שחברת שבבים מרוויחה 100 מיליון דולר בשנה, אתם לא יודעים אם זה טוב או לא, נכון? אז מה עושים? כמו עם המשכורת, משווים עם חברה דומה וכבר יש לנו עומדן. אמרתי שיש לנו אינטואיציה לקויה, והנה עוד דוגמה. מיליון שניות זה 11.5 ימים, זה נתון בדוק. כמה הם לדעתכם מיליארד שניות בימים? תנו לעצמכם תשובה בראש. אני בטוח שאתם די רחוקים מהתשובה הנכונה שהיא 33 שנה. כן, במיליארד שניות נכנסות יותר מ-33 שנים, והסיבה שטעינו היא שניסינו להכניס מהר את 11 וחצי הימים של מיליון השניות במספר מיליארד, שהוא מספר ענק שאנחנו לא משתמשים בו, ולכן אין לנו תחושה מציאותית ויכולת עומדן טובה לגביו. על הלקות הזו שלנו עובדים עלינו בכל מה שקשור לכרטיסי מזל, כמו הטוטו והלוטו. אם אומר לכם שהסיכוי שלכם לזכות בפרס הראשון בלוטו הוא 1 ל-17 מיליון, זה לא יאמר לכם הרבה. אבל אם אני אמחיש לכם את זה, אתם תבינו כמה הסיכוי שלכם קלוש. לצורך הדוגמה, עוביו של טופס לוטו הוא 0.1 מילימטר. כלומר, כל 10 תפסים הם בעובי של מילימטר אחד. אם נערום 17 מיליון תפסים זה על גבי זה, נקבל הרמת תפסים בגובה של 1,700 מטר. עכשיו, כדי שתבינו כמה זה 1,700 מטר, אני אומר לכם שמגדל עזריאלי הוא בגובה של 190 מטר. משמע, הרמת התפסים של הלוטו, שמתוכם אחד יזכה בטוח, הוא בגובה של כ-9 מגדלי עזריאלי אחד על השני. מתוך המגדל הדמיוני הענק הזה, שבנוי רק בתפסים של לוטו אחד על גבי השני, אתם צריכים לבחור טופס אחד שהוא הזוכה. אתם מבינים מה הסיכוי שלכם עכשיו? הרבה יותר מוחשי ממספר כמו 1 ל-17 מיליון. ההבנה הזו לא משרתת את תעשיית האימורים, ולכן אף אחד לא יפרסם אותה עבורכם. אבל כשאתם רואים פרסומת בטלוויזיה, בעיתונות וברשת, שמישהו עם מסכה זכה השבוע ב-5 מיליון שקלים, זה גורם לכם לחשוב שזה אפשרי. בורסה העניין של מספרים, ואם לא תעמיקו ותבינו מה נחשב נתון טוב ומה נחשב נתון פחות טוב, לא באמת תדעו איך להתייחס לזה. הבחירות שלכם יהיו בהתאם וגם התוצאות. הטיפ שלי אליכם הוא להשוות בין חברות ולהבין בעיקר בין מי למי צריך להשוות. כשאנחנו משווים בין חברות זה לא יכול להיות השוואה כמו בין בנק הפועלים לרמי לוי. כי אם בין בנק הפועלים לבין בנק לאומי ובין רמי לוי לסופרסל. לגבי חברות מעבר לים, אני מציע לכם להיכנס לאתר טיפרנקס למשל. אני מציע לעשות מנוי לאתר הזה ולהשתמש בכלים שלו. כשאתם נכנסים לבדוק מניה באתר, בטור השמאלי תוכלו לבחור מניות דומות לזו שאתם בודקים כעת, ולהשוות בין חברות מאותו תחום, ולראות את העולם דרך טלסקופ כדי להבין אם הכנסות של מיליון דולר זה טוב או לא טוב. ועכשיו בואו נדבר על הזדמנות המאה. אני אוהב חידושים, אני ער להתפתחויות, וזו הסיבה שלפני כמה שנים טובות הוצאתי את הספר הראשון בישראל על הביטקוין. שמו של הספר היה הזדמנות בהתאבות, ואחרי המילה התאבות יש סימן שאלה וסימן קריאה, כמו בשם הפרק הזה. לפני כמה שנים אף אחד לא באמת ידע לאן הולך הביטקוין, וסיפורים עליו והדרך אליה הוא צועד יש יותר ממטבעות ביטקוין. מצד אחד אהבתי את העולם החדש, את הבלוקצ'יין ואת החופש שהמטבע הזה מציע מבחינת ניוד ממון. אבל מצד שני היה לי ברור לאורך השנים כי עד שהביטקוין לא יקבל אימוץ רחב של מדינות וממשלות או גופים מסחריים גדולים, הוא לא יוכל להתרחב מעבר למשוגעים לדבר. וכמו הביטקוין בסופו של דבר גם כמות המשוגעים מוגבלת. לאורך השנים שעברו מקריאת הביטקוין הראשון יצאו עוד אלפים רבים של מטבעות קריפטו שלדעתי יצרו את ציבור המשקיעים המסורתי רתיעה מהתחום. כי אף אחד לא יכול היה להסביר כלכלית עליות של אלפי אחוזים עבור משהו שלא מייצר כלום מלבד דמיון. מתברר שבעלי הממון גם צדקו. כי חלק גדול מתעשיית המטבעות הללו היו תעשיית הימורים ולא מעבר לזה. במשך כל הזמן הזה שמרו הביטקוין וגם האתריום על מעמד על, וככאלה לאט לאט הסכימו להשקיע בהם גם גופים גדולים יותר, אבל במינונים קטנים. המצב הזה נשאר כפור זמן רב. כלומר, אם אני אסכם את הדברים, אז עד לפני מספר חודשים, הביטקוין תפס אצל חלק קטן מהאוכלוסייה. הכסף הגדול של עולם ההשקעות לא השתתף בו. לחלק גדול מבעלי הממון הגדול, זה שמניע את השווקים, אין עניין לפתוח ארנקים דיגיטליים. אין עניין. הבנקים לא דרבנו את ההשקעה בביטקוין, ומכאן שרוב הכסף הגדול בעולם שנמצא בהשקעות לא נוגע נכון להיום בהשקעות בביטקוין ובמטבעות אחרים בכלל. מבחינת מחזור הכספים בעולם ההשקעות, הביטקוין לא מהווה אפילו 1%, כדי שתבינו כמה הוא שולי עד היום. אני אומר עד היום, עד עכשיו, כי אולי עכשיו מגיע שינוי. אם מגיע שינוי, כלומר נפתח הדלת, שדרכה משקיעים גדולים יכולים להשקיע בביטקוין. אז זה אומר שיכול להיות שיהיה כאן ביקוש עצום למטבע הביטקוין. תחשבו על זה שיותר מ-95% מכספי ההשקעות בעולם, נכון להיום, לא מתקרבים לביטקוין. אבל אם הסכר הזה ייפרץ פתאום, אם כסף גדול ירצה לקנות ביטקוין וביטקוין אין בשפע, יש כמות מוגבלת של מטבעות חופשיים, יכול להיווצר לחץ על המחיר, והוא עשוי להאמיר מאוד. אז מה בעצם השינוי שקורה כאן? מה קורה בנקודת הזמן הנוכחית של ספטמבר 2023 שלא קרה עם הביטקוין ב-15 השנים האחרונות? טוב, אז עכשיו אנחנו מחליפים את המשקפת בטלסקופ. משקיע שרוצה להשקיע בנאסדק ואין לו ידע או זמן או סבלנות, מה הוא עושה? קונה תעודת סל על הנאסדק. משקיע שרוצה להשקיע בבורסה בתל אביב ומניות הנדלן, אבל לא מבין מי מהן טובה ואיך לבדוק או לנתח, מה הוא עושה? קונה תעודת סל שעוקבת אחרי מדד הנדלן אחד לאחד. משקיע מהשורה שלא רוצה להתעסק עם ארנקים דיגיטליים וקודים, שרוצה להשקיע בביטקוין, אבל מה הוא עושה? כלום. ומדוע? כי אין תעודת סל שעוקבת אחד לאחד אחרי הביטקוין. ומדוע? כי הרשות לניירות ערך לא מאפשרת. היו בעבר כמה ניסיונות של חברות שונות לקבל אישור, אבל הרשות לניירות ערך, ששמה לנגד עיניה את ההגנה על המשקיע הקטן, לא אישרה. הרשות דאגה מנזילות במטבע, ממניפולציות שאפשר לעשות עליו ומעליות והירידות החדות במטבע, ומהיכולת להעריך כמה הוא שווה ועוד. כלומר, הרשות לניירות ערך בארצות הברית חושבת שהביטקוין מסוכן למשקיע הקטן והיא לא מעודדת השקעה בו ואף נלחמת בו. הדיון על הביטקוין הגיע אפילו לסנאט בשנת 2021, ויושב ראש הסק הרשות לניירות ערך בארצות הברית, גרי גנסלר, העיד בפני ועדת הבנקאות של הסנאט כי היעדר פיקוח ומעקב רגולטורי בשווקי הקריפטו מוביל לחששות לגבי הפוטנציאל להונאה ומניפולציה. נראה היה שאין מה לעשות. הרשות לניירות ערך מתנגדת ואין מוצא. אבל לאחרונה נכנסו לתמונה כמה גופים מאוד 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 חזקים בעולם ההשקעות שמבקשים לקבל אישור לתעודה כזאת. כשאני אומר גופים מאוד 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 גדולים, אני מתכוון לגופים שמנהלים טריליוני דולרים, גופים שיש להם קשרים וכוח בכל מקום, ואני מתכוון לבלק רוק ולפידליטי ועוד כמה גופים פיננסיים גדולים שאי אפשר לזרוק אותם ככה מהמדרגות. אם פעם שאלתם את עצמכם מדוע כשאלופים בצבא משתחררים הם הולכים לעבוד בחברות הגדולות במשק, אז לא תמיד זה בגלל הכישורים שלהם בשדה הקרב, אלא בכלל בגלל המעמד והקשרים. אם ישלחו רמטכ"ל לשעבר לפגישה במשרד ממשלתי או אתכם, אתם מבינים שלא תקבלו יחס דומה. אז לצורך ההבנה, פידליטי ובלק רוק הם רמטכ"לים לשעבר. כולם רוצים קשרים איתם, כולם נזהרים בכוחם. כולם נזרים מכבודם, ואף אחד לא זורק אותה מהמדרגות. בחודש יודי האחרון, בלקרוק, החברה שמנהלת את היקף הכספים הגדול ביותר בעולם, ביקשה אישור להנפקת תעודת סל העוקבת ומחזיקה ביטקוין. אחריה, חברה ענקית נוספת בשם פידליטי ביקשה אישור, ומאז העולם כמרקחה. נשלח כאן רמטכ"ל בדימוס לבקש משהו? לא שלחו איזה רבט. אז הציפיות של עולם ההשקעות עולות. המתח בענף נבנה. בינתיים, חברת גרייסקל שמחזיקה בתעודה ששמה GBTC, הגישה בקשה לבית משפט לאישור תעודה משלה. והפעם דווקא השופט לא קיבל את הצד של הרשות לניירות ערך בארצות הברית, ופסק בחודש אוגוסט 2023 שלדעתו לרשות לניירות ערך אין סיבה טובה לפסול את התעודה, והעניין עבר לדיון נוסף. כלומר, בזמן כתיבת שורות אלה, סוף ספטמבר 2023, המתח בעיצומו. בחודשים הבאים הרשות לניירות ערך צריכה להתחיל ולענות לגופים הגדולים והחזקים האם היא מאפשרת להם להקים תעודת סל כזאת על הביטקוין. ההחלטות יינתנו בכמה מועדים עם אפשרות לדחייה בין אוקטובר 2023 ועד לתחילת אפריל 2024. מה יהיה? אם תאושר תעודת סל כזו, מחירי הביטקוין כיום ושל כל החברות שמרוויחות ממנו עשויות להיראות עכשיו במחיר מציאה. אם לא תאושר תעודה כזו, יש להניח שהחברות ימשיכו להילחם, אבל בטווח הקצר הביטקוין עשוי ליפול. יש המשווים את הביטקוין לזהב ואומרים כי הזהב הדיגיטלי החדש הוא הביטקוין. תעודת הסל על הזהב האמיתי הראשונה הונפקה רק בשנת 2004, ואחרי שהיא הונפקה היא עלתה שנים אחדות ברציפות, והכסף שזרם אליה היה גדול. אז יכול להיות שאנחנו עומדים כאן עכשיו הרגע בנקודת הזדמנות היסטורית, אבל באותה נשימה חייבים להבין שהניצחון עדיין לא בכיס, ולמרות שיש לנו דדליין, הכל יכול להשתנות. ומה אני אישית עושה בינתיים על זה בפינת הטיפים שלנו. אני בימים אלה מצטייד לאט לאט בתעודות שעוקבות ונהנות מהביטקוין כשהוא עולה. תעודות קורים כמו ריות, כמו מרה, מניות כמו קוין וגם GBTC, שאם היא תקבל אישור, היא תעלה די מהר בעשרות אחוזים לדעתי. בכמה אני קונה מסך התיק, אז אני מחזיק את כל אלה באחוזים בודדים מהתיק שלי. ככל שהביטחון בשינוי יגבר, אני עשוי להגדיל את הפוזיציה. בכל זאת מדובר בספקולציה לשמה, לא משהו שאפשר לנתח את שוויו כמו מניה של חברה, כי כמו הזהב, הוא בנוי בעיקר מאמון. המנוע העיקרי שיכול להגיע מההצלחה של אישור תעודה כזו הוא הפסיכולוגיה שיכולה להעלות את המטבע ואת נספחיו לגבעים. אבל אי אישור זמני או קבוע יכולה לרסק את שוק הקריפטו. וכאן בדיוק המקום שעליי להסביר ולהצעיר, כי המניות שאני מדבר עליהן כאן אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהם, ואני לפעמים מוכר מהם, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 וכל פעולה בשוק ההון תמיד כדאי להתייעץ עם יועץ מוסמך עם רישיון, לי אין. אז זהו לנו להיום. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות, קף תחתון בורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר שלי, www.sodot.co.il. אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים שלי ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. תשקיעו בעצמכם, יש לכם רק אחד כמוכם. ובסיום, אני שב ומציין שוב, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. תודה. תודה על התגובות החמות. תודה על השיתופים. תמשיך ותפיצו, וכך נגדל ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מהירה ומפיקה את הפודקאסט. שימו לב שבאמצע השבוע מדי פעם עולה פרק של קצרים במוח, הרשמו לקבלת התראות שלא תפספסו. אני מבקש, סמנו שעה. תשלחו את הפודקאסט למספר חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהזנתם לי. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות, בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב!
את גובה פבלו נרודה. את גובה מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. את גובה. זה שהורס את האהבה לעצמו. זה שדוחה עזרה מושטת. את גובה. זה המשועבד להרגליו. החוזר יום יום על אותם המסלולים. את גובה. זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. את גובה. זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים, ומשקמות את הלב והרוס. את גובה. זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. את גובה. זה שלא מסכן את הוודאי או הלא ודאי בכדי ללכת אחרי החלום. את גובה. זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט, עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.